סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת ויקרא, שבת פרשת זכור, ואנחנו ממש בישורת האחרונה לפני פורים, והתקללות הזמנים המיוחדת שאנחנו נמצאים בה כרגע מחייבת הבנה והסבר קצת שונים ממה שאני חושב שהם קצת שונים ממה שאתם רגילים לחשוב ולשמוע, והדברים הם באמת מאוד מאוד יפים, ואני מאוד מקווה בסייעתא דשמיא שיהיה לנו זמן מספיק לומר אותם. מחילה אם אני טיפה לערוץ, כי חשוב לי להספיק כמה דברים שהם בעיניי חידושים מאלפים, ולקרוא גם איזשהו קטע מאריזל ולנסות להסביר אותו, גם אם לא כל מילה, אבל לפחות הרעיון. השיעור יהיה לעילוי נשמת מורחמי יעקב בן ניסים ודונה, לעילוי נשמת נפתלי בן מיסה, לרפואת כל חולי עמו ישראל וכללם רבי אברהם בן חנה,
דניאל בן
נובר,
אהרון בן בכור,
שמשלח להם רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל, אמן. אז אנחנו פותחים ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. משה רבינו, אחרי שבנה את כל המשכן ועסק בבנייה מרגע הציווי ועד אחרון הכלים ואחרון העניינים, יחד עם חכמי לב, יחד עם אליאב בן אחי סמך, עם בצלה בן אורי בן חור, אחרי הכל משה רבינו לא נכנס למשכן אלא ממתין שיקראו לו פנימה. למה? כי זה לא המשכן שלו, זה לא הבית שלו, זה הבית של הקדוש ברוך הוא. שרבנו בענוותנותו ממתין בחוץ והוא נקרא פנימה. החומש הזה נקרא תורת כהנים, עוסק כולו בעבודת הקורבנות, בעבודת הקורבנות. אז כיוון שאני רוצה לדבר על פורים ועל פרשת זכור, אבל אי אפשר לא לדבר גם על הפרשה, אז כמובן שיש קשר בין הקורבנות לבין מגילת אסתר. יש קשר, אז אני רוצה להראות לכם את הקשר בסייעתא דשמיא. יש במגילת אסתר, במגילת אסתר ישנו פסוק בפרק א' פסוק י' ד', אם אני זוכר נכון, תכף נראה שאני לא מטעה. פרק א' פסוק י' ד', כתוב: והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כך כתוב במגילה. אומרת הגמרא במסכת מגילה, אומרת הגמרא במסכת מגילה דבר שהוא פלא פלאות, אבל הגמרא אומרת את זה. הדבר הזה מובא גם במדרש אסתר רבה באופן קצת שונה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אומרת הגמרא במגילה דף י"ב, אומרת הגמרא: והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה תרשיש, אמר רב לוי, כל פסוק זה על שום קורבנות נאמר. קרשנה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה, כדרך שהקריבו ישראל לפניך. המלאכי השרת באים עכשיו לסנגר על עם ישראל. שתר, כן? קראנו שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים, אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח אדמה, תרשיש, כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה, דכתיב בהו תרשיש ושוהם ויושפה, מרס, כלום מרסו בדם לפניך, מרסנה, כלום מרסו במנחות לפניך, ממוכן, כלום הכינו שולחן לפניך, ויאמר ממוכן. תנא, ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות. אז כנגד מה המן ממוכן? כנגד השולחן במשכן ובזה, כנגד שולחן לחם הפנים, זה המן. ומי מתחיל לדבר דווקא? המן. יש שבעה שרים, יותר, כולם יותר גדולים ממנו, הוא אחרון. והוא פותח בדברים. אומר המדרש, הדיוט קופץ בראש. ואנחנו ננסה להציע בכל זאת לשאלה, לתשובה לשאלה המהותית, למה המן הוא זה שמדבר, המן דווקא שהוא כנגד שולחן לחם הפנים. אומר הרמב"ן על הספר תורת כהנים בפתח דבריו, אני לא אקרא, יש פה עריכות, מי שירצה יראה, זה דברים יפהפיים. אבל בעיקרון אומר הרמב"ן, הספר הזה הוא תורת כהנים ולוויים, יבואר בו ענייני הקורבנות כולם ומשמרת המשכן, כי כאשר היה ספר אחד בעניין הגלות והגאולה ממנו, זה ספר שמות, וישלימו בעניין אוהל מועד וכבוד השם, הפרשיות האחרונות, חמשת הפרשיות האחרונות, והאקל פקודי, סליחה, תרומה, תצווה, והאקל פקודי, כתיסה, והאקל פקודי, חמשת הפרשיות הללו עסקו בהשלמת אוהל מועד, וכבוד השם אשר מילא את המשכן ציווהו בקורבנות ובשמירת המשכן. למה? שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו העוונות לסילוק השכינה. יש עוונות? מה התרופה, הכפרה, לכפר על העוונות? הקרבת קורבנות. הגענו למגילה, ישנה גזרה, זה זמן של דין, זמן המגילה הוא זמן של דין, ובזמן של דין צריך זכויות לעם ישראל. מה הזכויות שמלאכי השרת מביאים לפני הקדוש ברוך הוא? ראינו גמרא במגילה דף י' ב' עמוד ב', מביאים את שבעת שרי פרס ומדי והקרוב אליו, כן? כמו שאומרת המגילה, מי הם שבעת השרים הללו? הם כנגד כל אחד מהם וכנגד קורבן אחר, נכון? כמו שאמרנו, שטר שתי תורים, אדמתה, מזבח אדמה, זה אותם מילים, אדמתה, מזבח אדמה, תרשיש, בגדי תאונה, בגדי כהונה שכתוב בהם תרשיש ושום ויפה, יושפה, מרס, מרסו לפניך בדם, היו מערבבים את הדם בזמן הקרבת הקורבן כדי שאדם לא יתקרש, זה נקרא למרס את הדם, לפני הזריקה שלו, מרסנה, מרסו במנחות, עוד פעם, ערבבו את המנחות, בללו את השמן עם הסולת, ממוכן, כלום הכינו שולחן לפניך. המן, ממוכן הוא המן, אומרת הגמרא. המן הוא כנגד שולחן לחם הפנים. שואלים כל המפרשים, המן שולחן לחם הפנים? מה פה הדבר, מה פה רוצה המגילה לומר, מה פה רוצה הגמרא לומר? הפסוק שפותח פה, וכך לומד את הדברים, לומד את הדברים גם המערשה וגם הרוקח, אומר, הפסוק פותח, פסוק במגילה, פסוק י' ד' במגילה פותח, והקרוב אליו קרשנה. מה זה והקרוב? כתוב הקרוב בליבר. כתוב והקרוב בין הריש לבית אין וב, כמו והקרב אליו. מה לשון קרב? קורבנות. קורבן זה לשון קרב. אומר הרוקח, וגם המרשה מביא את הדברים, או הרוקח על סמך המרשה, הוא אומר, נכון, עכשיו זה ברור, אם אתה רואה שבעה שמות שאין ביניהם וו החיבור, כן, יש קודם נזכרים גם כן כמה שמות שביניהם יש כן וו החיבור, אבל אתה רואה שבעה שמות שאין ביניהם וו החיבור וכתוב והקרב, ממילא תבין שזה לא מדובר באנשים אלא מדובר בקורבנות, בנושאים, לא באנשים שקשורים זה לזה אלא בנושאים. יש קורבן אחד שטר, קורבן אחד מרס, מרסנה, וכן הזו הדרך. יפה מאוד. גם במדרש רבה, אני לא מביא אותו פה כי אין לנו את הפנאי עכשיו, אבל מי שירצה יסתכל בהסתר רבה, שהיה לי אותו פה לפני כמה דקות, לא יודע איפה הוא עכשיו. זה לספרים. היה לי 100% הסתר. אז גם המדרש רבה מביא את הדברים ואומר אותם, מי שירצה אחרי כן יכול לעיין, אני רק אתן את מראה המקום. מדרש רבה, אסתר רבה, פרק א', סימן י"ד, והקרוב אליו. והקרוב אליו. אז גם פה נאמר, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מתקיימת עצתו של רשע זה. מי מקריב לפניך? קרשנה. מי מקריב לפניך פר בן שנה? שטר. מי מקריב לפניך שתי תורים? אדמתה. מי בונה לפניך מזבח אדמה? וכן הזו הדרך. וגם אצלהם, גם פה במדרש רבה, שמדובר בממוכן, על מי מדובר? מי זה הממוכן? ממוכן זה השולחן. נפלא מאוד. אומר שואלים חז"ל, מה פתאום מלאכי השרת משתמשים כנימוק או רוצים להביא איזה זכות לעם ישראל, הם משתמשים דווקא בעניין הקורבנות? מה הם אומרים לקדוש ברוך הוא? מי יביא לפניך? מי יקריב לפניך? אם חס שלום תיגזר הגזרה לעם ישראל, מי יביא לפניך את הקורבנות? זו לא השאלה של מלאכי השרת, ואז הם מתחילים לפרט שטר וכו' וכו'. זו הבעיה, אם לא יהיה עם ישראל גם לא יהיה הנחת תפילין, גם אף אחד לא יעשה את הפסח, לא יהיה מזוזה, לא יהיה ציטית, אם לא יהיה עם ישראל לא יהיו תרי"ג מצוות. אז מה מעניין אתכם רק עניין הקורבנות? מה העניין של הקורבנות בדבר הזה? כן? זו השאלה. אומר הבן יהוידע, בן יהוידע זה רבנו חיים, יוסף חיים, הבן ישחי. הבן ישחי, פירוש על הגמרא, נקרא, יש לו פירוש על הגמרא, נקרא בן יהוידע. גם רש"י מביא את הדברים האלה על הגמרא, הם הולכים, בן יהוידע הולך בדרכו של רש"י. הוא אומר, מלאכי השרת ביקשו לקטרג על ושתי. ושתי, כשבא אחשוורוש, באו עם ישראל לפני אחשוורוש, וביקשו מאחשוורוש לבנות את בית המקדש. ביקשו היתר לבנות את בית המקדש. באה ושתי לאחשוורוש ואמרה לו, כשוך חמת המלך, כך אומר המדרש, למה עלתה לקח לבשתי? למה המלך כל כך קצף עליהם וכל המעשה להביא אותה ערומה לפני כולם וכו'? למה זה קרה? שואל המדרש. לפי שלא הייתה מנחת לאחשוורוש ליתן רשות לבנות את בית המקדש. היא לא הייתה נותנת לו. באו לפניו, אומרים, תן לנו לבנות בית המקדש. הסיימו 70 שנות הגלות לפי הנביא. תן לנו לבנות את בית המקדש. הוא נטה לומר להם כן, חשברוש, באה ושתי לפניו ולא נתנה לו. מה היא הייתה אומרת לו? מה שהחריבו אבותיי אתה מבקש לבנות? הוא אמר לו, נבוכדנצר, סבא שלי, סבא. החריב. אתה בא לבנות? ולמה הוא החריב? הם, אבותיי החריבו, הצליחו להחריב, אתה רוצה לבנות? אומר רבן יהוידע, באו מלאכי השרת לקטרג על ושתי, להגיד, תראה, עם ישראל היו מקריבים קורבנות במשכן, בבית המקדש היו מקריבים קורבנות, עכשיו אם לא יהיה עם ישראל לא יקריבו קורבנות. היא לא נותנת שיבנה בית המקדש ויהיה הקרבת קורבנות. מי לא נותנת? ושתי. מה התוצאה הייתה? הגזרה שגזר המלך חמתו בערה בו והכל בסדר, וכמו מלך עצבני טוב הוא מוציא אותה להורג. בסדר גמור, יפה מאוד. סיבה אחת, יש ספר שנקרא גבול בנימין. הספר הזה שואל את השאלה המתבקשת, וזה עכשיו רק חימום להיכנס לעניין. שואל, אם כל השרים, כל השרים האלה שטר וכו', הם כולם כנגד קורבנות, למה רק השולחן מדבר? למה רק ממוכן מדבר? למה השולחן? אז אמרתי גם, המדרש אומר, הדיוט קופץ בראש. בסדר, אבל בכל זאת זה לא מסביר את השולחן. זה ממוכן, היה מוכן לפורענות, ממוכן הוא אמן, אומרת הגמרא, היה מוכן לפורענות, הוא קופץ, בסדר. אבל למה זה, למה כשחז"ל משווים אותו לשולחן, השולחן מדבר? מה היה מיוחד בשולחן? אומר הגבול בנימין, אומר ככה, ספר גבול בנימין, אומר, כתוב שמתי כל האירוע הזה היה במגילה? והיא ביום השביעי. מה זה היום השביעי? שבת. איזה עבודת קורבנות הייתה מיוחדת רק לשבת? קורבן תמיד העלו כל יום, קורבן עולאות העלו כל יום, שלמים כל יום, תודות כל יום. איזה עבודה הייתה מיוחדת רק לשבת? לחם הפנים. מחליפים את לחם הפנים. אי בשולחן שהוא שולחן לחם הפנים, והוא זה שמדבר. למה? כי כל האירוע הזה מתי היה? בשבת. כל יום, כל אחד מהשרים האלה של המלך אחשוורוש הוא כנגד יום בשבוע. מי הוא כנגד יום השבת? המן, ממוכן, הוא המן, הוא כנגד השולחן. עבודה מיוחדת לשבת. יפה. ולמה דווקא בשבת קראו לוושתי? אז זה ידוע, נכון? מידה כנגד מידה. ושתי העבידה את בנות ישראל ערומות, העבידה דווקא ביום השבת. דווקא ביום השבת. זה היה העניין של לקחת את בנות ישראל, לבזות אותן ולהכריח אותן לחלל שבת. יפה. אז מכל הקורבנות, כן, אין משהו שיכול יותר לשקף את הקורבן המיוחד לשבת מאשר לחם הפנים, ואפשר להבין בצורה ברורה גם למה זה ושתי, למה ושתי נגזר דינה דווקא ביום השבת. זה מידה כנגד מידה, עד ציווית להביא בנות ישראל ערומות בימי השבת להביא אותם, אז גם אותך המלך אחשוורוש מבקש להביא מתי ערומה? בשבת. מידה כנגד מידה. יש במגילה מידה כנגד מידה הרבה מאוד, לא עניין אחד או שניים, הרבה מאוד מידה כנגד מידה. די אם נסתכל על המן, הוא ביקש לתלות מרדכי על העץ, הוא נתלה על העץ. הוא ביקש כבוד ושררה, הוא הלביש את מרדכי בלבוש המלך. וכן, אז זו הדרך, הרבה מאוד מידה כנגד מידה, ועוד 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 סודות, שזה לא הזמן, אין לנו את הפנאי לזה. יפה מאוד. אומר הרוקח על פרשת אמור, פרשת אמור, יש בה את כל המועדים. כל המועדים דאורייתא, יש פרשת אמור. נזכר פסח, פרשת אמור, נזכר עצרת, מתן תורה, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ודאי, עצרת, שמיני עצרת, נזכר. אומר הרוקח, ונזכרים גם שני חגים דרבנן, שהם לא דאורייתא, רק הם נזכרים ברמז בהמשך הפסוקים, שם בפרשת אמור. אומר, מיד שהתורה מסיימת עם הפסוקים שעוסקים בחגים, דאורייתא, אלה של התורה, כמו שהזכרתי אותם עכשיו, התורה מדברת על הבאת השמן, על הבאת שמן למקדש. הבאת השמן זה כן, רומז לחנוכה. יפה מאוד. רומז לחנוכה, חג ראשון דרבנן. ומיד אחרי הבאת השמן, עוסקת התורה בלחם הפנים. לחם הפנים, אומר הרוקח, זה רומז לפורים. למה? לא רק כי ממוכן הוא השולחן ואיתו התחילה המגילה עם המן, עם העצה שהוא נתן לאחשוורוש להרוג את ושתי, אלא כי לחם הפנים משמש, לחם משמש בסעודה, ואין סעודה חשובה בשנה אלא סעודת פורים. הסעודה הכי חשובה בשנה, היית אומר ליל הסדר, היית אומר ערב שבת, היית אומר סוכות, לשבת בסוכה, אתה מברך לשבת בסוכה, מברך המוציא לשבת בסוכה. לא, מה הסעודה הכי חשובה בשנה? סעודת פורים. סעודת פורים. עכשיו, את זה צריך להבין. יש תיקון כ"א בתיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר יש 70 תיקונים שהם פירושים על המילה בראשית. הזוהר מביא 70 צירופים אפשריים של המילה בראשית. נגיד בראשית, אחרי זה יש לך בראשית, אחרי זה יש לך ירא בושת, אחרי זה יש לך לירוז ישראל, אחרי כן יש כל מיני צירופים כאלה, אש, ירא, כל מיני, יש כל מיני צירופים כאלה, והזוהר מביא פירושים על הצירופים האלה. יש הרבה יותר מ-70 צירופים אפשריים, אבל יש 70 צירופים שיש להם משמעות. יש הרבה יותר, נכון? כי במילה בראשית יש 6 אותיות. 6 אותיות יש 720 צירופים אפשריים. זה אחד עצרת. אז, אבל הוא מביא 70.
כמה יש לך? 6.
אומר התיקוני זוהר, פורים התקריאת על שם יום הכיפורים. אומר הזוהר ככה, פורים מובא בבן איש חי כפורים. כפורים. יום הכיפורים, למה הוא נקרא יום הכיפורים? כי הוא כפורים, זה כף הדמיון. כל יום הכיפורים, 5 תעניות, 40 יום מאלף אלול של סליחות ותחנונים, ראש השנה באמצע הכנה לעשרת ימי תשובה, 10 ימים שבין כסל לעשור, מגיעים ליום הכיפורים, נדמה לכם שהגעתם לפסגה? לא, זה רק כפורים. שואלים חז"ל, מי נתלה במי? מי זה נתלה במי? כשאתה אומר כ, קטן נתלה בגדול. הגדול זה פורים, הקטן זה כיפורים. בואו נבין רק לקראת מה אנחנו הולכים, כן? זה אוטוטו פורים. לקראת מה אנחנו הולכים? אמנם כל מה שאנחנו פוגשים ביחס לפורים, כולל הזמן שאנחנו נמצאים בו, והזכרנו את זה, אני לא חוזר על זה, השבועיים הראשונים בפורים הם שבועיים של דין. הכל מכוסה. זה החודש האחרון בשנה, הוא עקב, הוא בחינה של עקב, עקבים, רגלי היורדות מוות, הזכרתי את זה, האור הקשה שיש בעקב, יש בעקב אור קשה, האור הקשה הזה זה אור מת, אור מת. איך נקרא אור מת? פגר. פגר זה משהו מת. תעשו מה האותיות שאחרי עקב. אחרי עין, פי. אחרי קוף, רש. אחרי בית, גימל. אותיות, פגר. זה רגלי היורדות מוות. כל מה שמתחכך כל הזמן עם המציאות, כל הזמן זה העקבים שלנו. אז מה שמתחכך עם המציאות מגיע להיות מת. זה כבר סוף השנה. חודש ה-12. ניסן הוא, חודש הזה לכן, ראש חודשים, או החודש הראשון. אנחנו מגיעים עייפים. סוף השנה, הכל נראה לך כבד. זה השבועיים הראשונים של חודש אדר. בצירופים, צירופי שם הוויה, זה היי. עייף, כבד. נראה לך שיש צרות, נראה שלא הולך, אין לך מצב רוח, אין לך אין חשק, אין אנרגיות, אין זה, זה השבועיים האלה. מתי זה מתהפך? פורים. פורים זה החציון. הולך לאחר כן להיות בעזרת השם, מפורים והלאה, כולל פורים, מפורים והלאה, זה הולך להיות רק שמחה הולכת וגוברת עד ביאת משיח צדק, גואל צדק. ממש שמחה עצומה. במהפכה הזו, עד המהפכה הזו, אנחנו צריכים לשרוד. למה? כי זה זמן של מגילה, שם של גלול, נסתר, כן, זה מגילת אסתר, מגילה של אסתר, אדר לשון אדרת, לשון אדרת שיער, כן, לשון האדרת של אליהו הנביא, זה היה כיסוי, כן, אתה לא רואה מתחת לאדרת, הכל נראה בכיסוי, הכל נראה, אפילו בפורים יש מנהג להתחפש. אתה לא רואה את הבן אדם שמאחורי התחפושת, אתה רואה תחפושת, אתה צריך לקלף את הקליפות, את התחפושת כמו קליפות לקלף, לראות את המהות, נכון? הזכרנו את זה. אמנם, סוגריים, בפורים אנחנו מגיעים למעלה גבוהה, שהגוף עצמו הופך להיות מאיר כמו נשמה, ולכן אנחנו צריכים כיסוי לגוף, נכון? הנשמה יש לה כיסוי, מה הכיסוי של הנשמה? הגוף. עכשיו, אם הגוף עצמו הופך להיות כמו נשמה, מאיר, עולה למעלת נשמה, אז גם הגוף עכשיו צריך כיסו. מה עושים לו? שמשה רבנו קרא לו הדבר הזה. משה רבנו ירד מהר סיני, כתוב שמה? קרן אור פניו. מה הוא עושה? מה הוא שם? מסווה. מסכה. הוא שם מסכה. האור בעין, האור של הפנים שלו קרן, דהיינו הפך להיות אור באלף, וממילא הוא שם מסווה, הוא שם מסכה. מה קורה לנו בפורים? האור שלנו הופך להיות אור באלף. מה אנחנו עושים? נכסים, תחפושות. תחפושות זה מנהג מובא להלכה, לפחות לשיטת האשכנזים. זה מובא ברמה, סעיף מפורש, אני תכף אקריא לכם אותו. זה תחפושות. נכון, בני ישראל יוצאים ביד רמה, ויש לנו רמה. יפה מאוד. אגרה מביא גמרא ידועה, יש לגרא ספר שנקרא יהל אור, יהל אור. הוא מביא גמרא בפסחים, גמרא בפסחים סמכת מביאה, כל דברים ידועים, אני רק חוזר ככה במהירות, שיום טוב, כל יום טוב, יש בו משום חציו להשם, תפילות, קריאת התורה וכולי, עניינים רוחניים, וחציו לכם. מה זה החציו לכם? הסעודות. סעודות, בן אדם אוכל עם שמחה אלא בבשר וביין, יושב עם בני המשפחה, זה יום טוב. יום טוב זה עניין, יש עניין ביום טוב לשבת עם בני המשפחה, לאכול, כן, זה החציו שלכם, חציו לכם, קצת שינה, צריך קצת גם את הדברים האלה. שבת, מועדים, יום טוב, חציו להשם, חציו לכם. מה חציו לכם של יום הכיפורים? אומר הגר"א ביעל אור, חציו לכם של יום הכיפורים זה פורים. ביום הכיפורים אין חציו לכם, אתם לא אוכלים, לא שותים, לא שחים את הבשר, אין חציו לכם בכלל. כל היום יושבים בית הכנסת, קוראים, לומדים, מתפללים, נכון? אין חציו לכם. ראש השנה יש חציו לכם, סיימת את התפילות, השתקענו בשופר ברוך השם, באים לביתה, אוף, איזה סעודה, איזה סלטים, איזה סימנים. ראש השנה יום גדול ונורא, אבל יש בו חציו לכם. בכיפורים אין חציו לכם. בכיפורים אין חציו לכם. מתי אנחנו מקבלים חציו לכם של יום הכיפורים? בפורים. הנה נקודת שוויון, ותכף נראה שיש נקודות מהותיות, זה אני נותן לכם עכשיו רק לחימום. הנה אנחנו רואים שפורים זה החציו לכם של יום הכיפורים. זאת אומרת, יש קשר בין כיפור לפורים, בין יום הכיפורים לפורים. כן, והדברים הם ידועים, זה מובא בגמרא, כולי אלמא מודו שבעצרת באינה נמי לכם, כן, וכולי. אמר רבי יוסף הכל מודים שפורים, בפורים באינה נמי לכם, וכולי. ימי משתה ושמחה. נפלא. הגרם מביא שם באל אור דבר מדהים, הוא מביא שהגמרא מספרת על מר ברי רבינה. מר היה חכם שנקרא מר, שהוא היה בן של רבינה. היה בן של רבינה. מר בן רבינה, כתוב שלא היה אוכל כל ימות השנה ביום אלא בלילה. איזה לילות הוא היה אוכל ואיזה לילות, גם לא כל לילה, איזה לילות הוא היה אוכל? היה אוכל בליל פסח, היה אוכל בעצרת, היה אוכל ביום, בערב יום הכיפורים, והיה אוכל סעודת פורים. רק סעודת פורים הוא היה אוכל גם ביום. סעודת פורים, העניין שלה זה ביום, לא בלילה. ביום. אותה הוא היה אוכל ב... אומרת הגמרא, אומר הגר"א, אומר, אז מה הוא היה אוכל כל ימות השנה? מה הוא אוכל כל ימות השנה? טוב, הוא אוכל 3 פעמים בשנה, 4 פעמים בשנה, בן אדם יכול להתקיים בלי לאכול ולשתות כל ימות השנה? יש דבר כזה? אומר הגר"א, הוא היה אוכל גמרא ושותה תלמוד ירושלמי. יש אנשים שדרגת הרוחניות שלהם, אני לא מכיר כאלה היום, אבל כנראה יש אנשים שדרגת הרוחניות שלהם היא כזו שהם יכולים לאכול רוחניות ולשתות רוחניות. טוב, האמת, אצל משה רבנו זה היה 40 יום ו-40 לילה היה בהר, לא אכל ולא שתה. ולא אכל ולא שתה, כלום. בהר סיני לא אכל ולא שתה. היה במחיצת השכינה. גם לא היו לו חמגשיות. יפה. אז באיזה ימים הוא אכל רבינה? כל ימות השנה היה אוכל רק בלילות. באיזה ימים הוא אכל? אכל בעצרת, זה חג מתן תורה, ערב יום הכיפורים. יום הכיפורים, מה ניתן ביום הכיפורים לעם ישראל? לוחות שניים, זה מתן תורה. ובסעודת פורים, סעודת פורים, פורים זה גם מתן תורה, כתוב בגמרא בשבת פחת אדור קיבלו, חזרו וקיבלו את התורה, מה שקיבלו כפה עליהם בהר סיני, כפה עליהם הר כגיגית, הכריח אותם לקדוש ברוך הוא לקבל את התורה. בפורים הם קיבלו את התורה מאהבה וברצון. יפה מאוד, מעולה. אז יש שלושה ימים שקשורים לקבלת התורה. בימים האלה הוא אכל, נכון? סעודות ביום, יפה מאוד, מעולה. יש ילקוט שמעוני שמביא, וזה ילקוט שמעוני פרקי דרבי אליעזר וירושלמי במגילה, כולם אומרים את אותו דבר, אומרים דבר שהוא מבהיל, הוא מבהיל וטעון הבנה. הם אומרים לעתיד לבוא, אני לא מקריא לכם, אבל תאמינו שזה כתוב, מי שירצה אני אצטט לו. הם אומרים לעתיד לבוא, כל המועדים בטלים חוץ מפורים ויום הכיפור. שני מועדים לא בטלים. זו שאלה גדולה מאוד, תכף נעמוד עליה. חוץ מזה הם אומרים כל הספרים לעתיד לבוא, ישעיהו, ירמיהו, יהושע, מלכים א', מלכים ב', שמואל, כולם בטלים חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. אמרת גם זוהר מפורש בפרשת ויקהל, שהזוהר אומר שבמעמד הר סיני תורה שבכתב, מה שירד תורה שבכתב, זה חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. כך אומר הזוהר. אבל פה חז"ל בכמה וכמה מקומות, ילקוט שמעוני, פרקי דרבי אליעזר, בירושלמי במגילה פרק א' הלכה ה', אומר הירושלמי במפורש, כל הנביאים בטלים, כל הספרים, כל הכתובים בטלים, חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר, כל החגים בטלים חוץ מפורים. מה מיוחד, מה זאת אומרת כל החגים בטלים? לא הבנתי. כתוב, אתם יודעים מה, הרמב״ם אומר זה להלכה, הרמב״ם במשנה תורה ביד החזקה, זה דבר נדיר שהרמב״ם יאמר משהו מהסגנון הזה, זה לא הסגנון של הרמב״ם, אבל הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם בהלכה האחרונה בהלכות מגילה במשנה תורה אומר, לעתיד לבוא כל ספרי הנביאים, כל ספרי הכתובים עתידים להתבטל בימות המשיח. ככה אומר, מה נשאר? חמישה חומשי תורה במגילת אסתר. וגם ימי הפורים לא התבטלו. יפה מאוד.
אז אני שואל שאלה. הרמב״ם, בעיקר התשיעי והעשירי, מיוד ג' עיקרים, יש יוד ג' עיקרים לרמב״ם? הרמב״ם אומר, זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תשתנה לעולם. אז בתורה כתוב שיהיה פסח, בתורה כתוב שיהיה סוכות, בתורה כתוב שיהיה שמיני עצרת. אז איך אתה אומר בהלכות מגילה הכל בטל חוץ מפורים וחוץ ממגילה וחמישה חומשי תורה? מה יהיה עם פסח? יקיימו פסח או לא יקיימו פסח? סוכות, נבנה סוכות? נשב בסוכה או לא נבנה בסוכה? או לא נשב בסוכה?
גם דבר שתי תקופות שונות.
מה זאת אומרת?
לא הבנתי.
אם התורה לא משתנה, אז זה לא משתנה, נקודה.
לא, אבל יכול להיות שזה נכון עד בו משיח.
ואז מה? ואז התורה משתנה? הוא אומר שחמישה חומשי התורה לא משתנים. לא, לא, הם נשארים. אז תכף נסביר את הבטלים, אולי יחד עם האריזל כבר. יש, רק בשביל החיזוק, יש מחלוקת כמה פעמים נזכרת המילה ירושלים בנח. בנח, בנביאים כתובים. יש מחלוקת, זה בין 600 ל-700 עליבא דכל העלמא, אבל ראיתי שזה מופיע, ראיתי, יש על זה כמה דעות, שיש 664 מקומות שבהם נזכרת המילה ירושלים בנח, בנביאים כתובים. 660, חוץ מציון, אני מדבר ירושלים, ירושלם, כן? יש 660 פעם שהיא נכתבת חסר, ירושלם, וארבע פעמים שהיא נכתבת עם יוד, מלא, ירושלים, ארבע פעמים בסך הכל, פעם אחת בירמיהו, פעמיים בדברי הימים, פעם בדברי הימים א', פעם בדברי הימים ב', והפעם הרביעית במגילה, הפעם הרביעית במגילה, ירושלים נזכרת פעם רביעית בכתיב מלא במגילה. אומרים חז"ל, ירושלים חסר זה לזמן הגלות, ירושלים מלא זה לעתיד לבוא, לזמן הגאולה. איפה נשארת המילה ירושלים פעם אחת יחידה באופן מלא לעתיד לבוא? במגילה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על מגילת אסתר, שנקראת גם ספר, שנקראת גם איגרת, ככה זה הלשון בתוך המגילה עצמה, איגרת וספר, הדבר האיגרת הזאת, כן? עם הספר, עם הספר ביקש וכולי. כשאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים על ספר שהוא קודש קודשים. יש ספר שכתב רבי שלמה אלקבץ, זה נקרא מנות הלוי. למה זה נקרא מנות הלוי? הוא היה, אני מרוד, היה אברך צעיר, אני מרוד, רק התחתן, ורצה לשלוח לחמו משלוח מנות. לא היה לו גרוש פרוטה לפורטה, וגם לא היה לו שום מאכל לשלוח לחמו. מה הוא עשה? עמד, כתב פירושים על המגילה, איזה מחברת של פירושים על המגילה, שלח לחמו מתנה, משלוח מנות, מנות הלוי, שלח לו את הפירושים שהוא חיבר על המגילה. זה ספר קטן, אבל קטן כמות ורב איכות, נקרא מנות הלוי. אומר המנות הלוי את הרעיון הזה, ירושלים לעתיד לבוא, איפה תהיה תופיע? רק במגילת אסתר. הגולה אשר הוגלתה עם יכוניה, מאיפה היא הוגלתה? ירושלים. ככה כתוב במגילה, ככה כתוב במגילה. כולם מכירים את הביטוי, משנכנס אב ממעטים בשמחה, משנכנס אדר מרבים בשמחה. מקווה שגם כולם יודעים שהמקור וזה גמרא, גמרא בתענית. ויש חיבור וחז"ל בגמרא בין חורבן בית המקדש ומיעוט שמחה לבין חודש אדר שבו מרבים בשמחה. מה הכוונה? יש סימן בשולחן ערוך שמי שעושה שולחן, אדם באים אליו אורחים, עורך שולחן מפואר, כל אחד שבאים אליו אורחים רוצה לפרגן, הוא עורך שולחן כעוגן וכל הלכה, שם כל מה שהוא יכול. יש הלכה בשולחן ערוך שאדם צריך לחסר מקום בשולחן, משאיר מקום פנוי בלא קערה. מה הכוונה? שם את כל הסלטים, משאיר סלט אחד במטבח, משאיר איזה מקום פנוי על זה. שואלים אותו איפה הסלט גזר, הוא אומר זה במטבח. למה?
תזכרו, זה השמחה שלנו לא שלמה, השמחה שלנו לא ארוך עד הסוף, בית המקדש עדיין לא בנוי. כולם מכירים את ההלכה שאדם צריך להשאיר ביתו אמה על אמה, אמה על אמה לא מחוירת, לא מטויחת, שירו זכר למה? זכר לחורבן, זכר לחורבן בית המקדש. אומר השערי תשובה, ומביא את זה גם עמור קציעה, זה שני פוסקים, אומרים בפורים לא צריך לעשות זכר לחורבן. סתם תעשה שולחן, תמלא אותו, אין שום בעיה, אל תשאר כלום במזרח. אתם רוצים לשמוע דבר שהוא פלא? יש דבר שהוא פלא פלאים, אם הוא לא כתוב אני לא יודע איך אפשר להגיד אותו. אומר האלקוט אברהם, אלקוט אברהם זה גם כן אחד הפוסקים, פוסק, זה לא זה קובל, זה פוסק, בלי זה קובל עם חס ושלום שלא ישמע מזה. אומר מי שנכנס אדר ייקח אדם יעשה פלקט, שלט הוא קורא לזה, שלט, יכתוב עליו מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, יצייר עליו שני דגים זה כנגד זה אחד מעל השני, יתלה אותו על האמה על אמה, יחסה את האמה על אמה שהוא השאיר לחורבן בית המקדש, יחסה אותו ויגיד מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ויתחיל להיות שמח. יש הלכה שאדם לא יכול למלא שחוק פיו כל זמן שהבניין שבית המקדש לא בנוי. אל תשאלו עכשיו איך אנחנו, יש היתר לזה כנראה היום, אבל ההלכה אומרת, ההלכה כמו שהיא הלכה כתובה בשולחן ערוך, אדם לא ימלא שחוק פיו, לא יצחק במלוא פיו. צריך לזכור כל הזמן שבית המקדש חרב, איך אתה יכול לצחוק? איך אתה יכול לצחוק? זה לא, תשעה באב זה לא עוד חג, כן? עבר פסח, היה כיף, היה זה, יאללה מתקדמים הלאה, איזה גלות נפלאה. לא, תשעה באב, אדם אחרי תשעה באב צריך לפורק, מפורק, יצא תשעה באב, נגמר הצום, לא רוצה לאכול, לא בא לי, לא יכול, הבניין עוד לא בנוי. הבניין לא יכול לסמוח, הבניין עוד לא בנוי. לא בגלל שעדיין יוד באב, יצא תשעה באב, אנחנו ביוד באב ועדיין הבית היה נשרף באותם זמנים. לא, כי עכשיו הוא לא בנוי. זה בנפשנו צריך להיות הדבר הזה. אומר אלקוט אברהם, שים שלט, תחסה את האמה על אמה, אין בפורים משנכנס אדר מרבין בשמחה, אין חורבן. שותים לא זוכרים את החורבן, וזה העניין, זה לא במימי להיקרה, אלא זה העניין שעכשיו אתה תתרכז בשמחה. לאשכנזים יש דבר כזה שקרא רב פורים, נכון? בישיבות היו לוקחים איזה תלמיד חכם, היה עולה עם איזה מחופש לראש הישיבה על השולחן או מה, ומתחיל חורז את השעס ימין, קדימה, אחורה, שמאלה, ממציא חלק מהדברים, מביא דברים שלא היו ולא נבראו, כן, אבל בשפה תלמודית, בשפת המפרשים וזה, ועושה צחוק, וכולם מתגלגלים מצחוק ושמחים ויופי. יפה מאוד. צחוק, צריך לצחוק, צריך לשמוח. צחוק ושמחה זה לא אותו דבר. שמחה זה דבר נפרד, צחוק זה דבר אחר. מה העניין שלנו בזה? אדם צריך לשמוח. אבל כתוב שלעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. זאת אומרת שיש עניין בשחוק, לא בצחוק של ההוללות, לא צחוק של הוללות, של ליצנות. חז"ל לא אוהבים ליצנים. שחוק, שחוק שנובע משמחה, זה שחוק של ונהפוכו, שבן אדם רואה שהולך להיות משהו חס שלום היום ונורא, ופתאום זה מתהפך ונעשה הכל יפה וטוב, זה, מה התגובה האינסטינקטיבית? הוא צוחק, מודיעים לבן אדם זכית בפייס, מה התגובה האינסטינקטיבית שלו? לפני צעקות, הוא מתגלגל מצחוק, הוא לא יכול להיות, אני הוא מעכל, מתחיל לצעוק. אבל קודם כל הוא צוחק, אדם מובך, קודם כל מה התגובה הטבעית? צוחק. הבכה זה ההפך של הפתעה טובה. אתה מובך כי פתאום קיבלת הפתעה לא נעימה, זה מביך אותך. הפתעה נעימה, הפתעה לא טובה, נהפוך הוא, גורם לך לצחוק. גורם לך לצחוק, לפעמים זה צחוק טיפשי, מה שהמורות היו קוראות צחוק אידיוטי, ולפעמים זה צחוק אמיתי, צחוק שנובע ממהפכה חיובית שקורית באותו רגע. רב צדוק הכהן מלובלין מזכיר לנו שבחודש אדר המידה, החוש של החודש זה שחוק. שחוק, מזכיר לנו את זה. ומזכיר לנו שאפך הבכי זה שחוק. אפך הבכי זה שחוק. כמו שכתוב במשלי, עת לבכות ועת לשחוק. לא לשמוח, כתוב לשחוק. שלמה המלך אומר לשחוק. זאת אומרת, יש עניין לצחוק. יש עניין לצחוק. ורב פורים זה היה עניין לצחוק. עכשיו אתה אומר מה הקשר, אז אני רק סוגר את הפינה. אמרנו שבית המקדש חרב, אמרנו שיש קשר בין אב לפורים במובן הזה שבאב ממעטים בשמחה, באדר מרבים בשמחה. באב נחרב בית המקדש. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר למרגלים, אתם בכיתם בכייה של חינם, בחטא המרגלים, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. מה התיקון של זה? התיקון של זה, זה בדיוק זה, שבמקום לפקוט אתה שוחק. אתה שוחק, נכון? יפה מאוד. הפך של בכייה זה שחוק. מעולה. הגמרא בסנהדרין, עכשיו אתה נדמה לך, אתה אומר, בסדר, נו מה, אבל להלכה, מה? להלכה, מה אנחנו עושים להלכה? הגמרא בסנהדרין מביאה, לפני שאני אגיד לכם את הרמ"א, הגמרא בסנהדרין מביאה דבר שהוא, אני מבטיח לכם פלא. פה, רק איזה שנזכור לקחת אותם, תודה. אומרת הגמרא, סנהדרין, דף ס"ד, עמוד ב', אומרת הגמרא, אגב איסור העברת בנו למולך. פעם הם היו עושים איזה, שמים לבנים, מדליקים אש, והיו מעבירים את הילד בר מינן בין האבנים הבוערות האלה, והילד היה נשרף. זה נקרא מעביר בנו למולך בר מינן. אז אגב הדיון פה, אומרת הגמרא ככה, רבא אמר כמשברת דפוריה. מה זה כמשברת? הגמרא מנסה להסביר מה זה העברת בנו למולך, מה זה להעביר את הבן באש. זאת אומרת, רבא אמר כמשברת דפוריה. מה זה כמשברת דפוריה? אומר רש"י, תקשיבו לזה, זה פלא פלאות. אינו מעבירו ברגליו. הוא לא היה לוקח אותו יד ביד, מעביר אותו ברגליים. בוא לאט לאט תלך. לא. אלא קופץ ברגליו, כדרך שהתינוקות קופצים בימי הפורים, בארץ, בימי הפורים שהייתה חפירה בארץ, והאש בוער בו, והוא קופץ משפה לשפה. אומר רש"י, בפורים התינוקות היו עושים מעשה קונדס, בשביל להצחיק. היו עושים בור, מלאים אותו גחלים ואש, עושים מדורה בבור, והם היו קופצים משפה לשפה. אז פעם אחת בשביל לעשות שמח, לעשות עניין, כן? קופצים מעל האש. יש לזה כמובן עוד טעם. נמשיך רגע בטעם הזה, אז יש לנו עוד סיבה לצחוק ולשמוח ולעשות כל מעשה קונדס בפורים. אומר הרמ"א ככה, אנחנו בהלכות מגילה, סימן תף ריש צדיק וב. אומר הרמ"א ככה, מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, מה זה פרצופים? מסכות. וגבר לובש שמלת אישה. עדות המזרח לא נוהגים בזה. אבל לאשכנזים זה מותר בהגיא ברמה. ברמה מפורש. יש חולקים עליו, אני לא, שאף אחד לא, אני לא אקראתי לנו עכשיו פה את השערי תשובה, את הבאר היטב, לא. אבל הרמה זה רמה. בני ישראל יוצאים ביד רמה. אומר, וגבר לובש שמלת אישה. ואישה כלי גבר, אין איסור בדבר, אומר הרמ"א, מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה בעלמא. למה הם עושים את זה? שלהצחיק, שיהיה שמח, לעשות שמח. מה העניין של פורים? תעשה שמח, תצחק, תעשה שמח, תשתח רגע אחד מהחורבן אפילו, חס ושלום, אפילו מהחורבן. אין חורבן באדר, אין. כשנכנס אדר מרבין בשמחה, שים פלקט, שכח מהחורבן. וכן בלבישת כלאיים דרבנן. מותר לבן אדם ללבוש כלאיים, ליהודי ללבוש כלאיים? אסור. הוא אומר בפורים, אם אתה רוצה להתחפש לשוטר נדי,
ויש לך עכשיו חולצה שהיא פשטן ו... וג'קט שהוא צמר, אסור ברגיל, נכון? אסור, איסור, איסור דרבנן. אמנם זה דרבנן, כי זה לא יחד, זה אחד על השני, אבל אסור בעיקרון. אומר בפורים אותם, בעיקר שתהיה שוטר נדי, תהיה שוטר נדי, תעשה שמח, תבוא עם אקדח, תעשה קפצון, בים בים בים, כולם ישמחו ויהיה על הכיפק. זה להלכה מפורש. אתם רוצים לשמוע דבר קיצוני? וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה, אין, זה, אין בזה משום שלא לא תגזול. ובלבד, נהגו כך, ובלבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן. אתה מחזיק עכשיו איזה אוזן אמן, אני בא, חוטף לך מהיד את האוזן אמן, בפורים מותר. למה? שמח. אנחנו בשמח. תעשה שמח, תהיה שמח, תהיה שמח. זה הפורים. מה זה העניין של הקופצים באש? ומפה אנחנו עוברים ל... אז הסברנו את העניין הזה ברמה של להצחיק וברמה של לעשות שמח, אבל יש לזה גם טעם עמוק. תראו, כשהקדוש ברוך הוא הוריד תורה במעמד הר סיני, אומרת הגמרא שהוא עשה הרבה פירוטכניקה על ההר, בין יתר הדברים שהיו שם, רעמים, ברקים, כל שופר הולך וחזק, אשן, פירוטכניקה מאוד משכנעת, עד כדי כך שהגמרא אומרת כפה עליהם הר כגיגית, עשה להם מין כזה אירוע שאף אחד מהם לא יכול היה, לא היה לו חופש בחירה להגיד לא רוצה את התורה. זה, אתה רואה דבר כזה, אתה אומר, אני דתי 100%, אני מקבל עליי תורה ומצוות 100%, זה כמו לשים לבן אדם אקדח לרקה. אני עושה לך נס כזה גלוי, ניסים כאלה גלויים, ניסים כאלה חזקים, כזו אש גדולה וכולי, אני, שכנעת אותי, יש השם. אבל זה לא מתוך בחירה. גם היום אם הקדוש ברוך הוא מוריד מעמד הר סיני כזה, כולם חוזרים בתשובה. אז מה, זה נקרא שהם קיבלו תורה? לא, זה נקרא שהוא הכריח אותם לקבל את התורה. איך זה בלשון הגמרא? כפה עליהם הר כגיגית. יפה מאוד. מתי עכשיו, בזמן שהקדוש ברוך הוא עושה, מוריד את האש הגדולה, אז באמת שם מה קרה? כתוב שפרחה נשמתם של ישראל, יצא להם מפחד, יצא להם הנשמה. מתי חזרו וקיבלו את התורה מרצון, מחופש בחירה? בפורים. אומרת הגמרא, חזרו וקיבלו אותה, זה כתוב במפורש במגילה, נכון? אז כן, קיבלו וקיימו, קיבל וקיים, כן, זה כתוב פעמיים אם אני זוכר נכון, פעם ככה ופעם ככה. בכל אופן, אז הם חזרו וקיבלו, אדור קיבלו, אומרת הגמרא, חזרו וקיבלו את הגמרא, את התורה, מאהבה, ברצון, מחופש בחירה. מתי? בפורים. איי, אומרת הגמרא, אומרה שהיא בשברה, בפוריה, מה זה שברה דפוריה? תינוקות היו חופרים בור באדמה, ממלאים אותו באש, בעצים, וזה מדליקים מדורה וקופצים מקצה לקצה. אומרים לריבונו של עולם, תראה תעתה, בהר סיני יצא לנו הנשמה מפחד, עכשיו אנחנו לא מפחדים לקבל את התורה, אנחנו עוברים באש בלי פחד. תוריד איזה אש אתה רוצה, אנחנו את התורה שלך מקבלים באהבה. ועד כאן המבוא, עד כאן המבוא. עכשיו תראו, שהשם יעזור, תפללו שבעזרת השם תהיה לכולם הסבלנות לשמוע, כי זה עכשיו אנחנו נכנסים לעניין, מתחילים לדבר לעניין, ומעכשיו מתחיל למעשה השיעור. יש דרוש של האריזל, עד עכשיו זה היה סחוב וחימום, עכשיו אנחנו ניגשים לעניינים רציניים, לומדים האריזל. אריזל, לומדים אריזל, זה עניינים רציניים, אני מבקש תשומת לב מלאה, כי זה דברים, אוזן לא שמעתם, פסיעת הדשמיים. כתוב ככה, אני לא מקרים מראשית הדרוש, זה דרוש א' בעניין פורים, אני לא מקרים מראשית הדרוש בכוונה, אחרי כן נחזור אולי לראשית הדרוש אם יהיה זמן. הוא אומר ככה, ואתה נבוא אל באור עניין ימי הפורים והמגילה, והמורדכי ומאות מגבת פורים והמשתה והשמחה. זה הלשון של אריזל, הוא לא טועה, אל תדאגו. שהוא כותב והמורדכי. מה אנחנו הולכים לבאר? עניין ימי פורים והמגילה והמורדכי ומאות מגבת פורים והמשתה והשמחה. בסדר? זה מה שאנחנו יכולים לבאר. כדי לבאר את זה, צריך להקריא לכם פסוק מספר בראשית. אי אפשר לבאר את זה בלי זה. צריכים להבין את זה. ולפני זה צריך הקדמה קצרה. תראו, עד היום, כל אחד יודע שהמילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, המילה בראשית, היא מקפלת בתוכה את כל הבריאה. כולם מכירים את זה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, והיא מקפלת כל הבריאה. ואנחנו יודעים שלא, זה בראשית, זה לא בהתחלה, כי אם זה היה בהתחלה היה כתוב בראשית, ובראשית זה לא סמיכה ל, כי אם זה היה צריך בראשית העניין, נגיד, בתחילת העניין היית צריך להגיד בראשית בריאת העולם, לא בראשית ברא, כן, זה לא הולך יחד, פועל ומילת צמיחה. בכל אופן, מה זה בראשית? אני הולך קצר, אני לא עכשיו מלאה אתכם. בראשית זה דבר מאוד פשוט על פי סוד. בראשית, הבית של בראשית זה בית של בתוך, בפנים, בתוך. בתוך מה אומרים חז"ל המקובלים? בתוך הראש, בראש, 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 בראש. מה זה יוטף? יוטף גימטרי 410, קדוש. בתוך ראש קדוש ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איפה כל הבריאה נמצאת? כל מה שקורה מאז ועד עולם, איפה זה נמצא? בין הרקה הימנית לשמאלית של כל אחד ואחת מאיתנו. הכל נקבע מששת ימי בראשית. איפה? בראשית, בראש יוטף, בראש קדוש, יוטב גימטרי הקדוש, בראש קדוש, פה, כל מה שקורה לנו, כל מה שיקרה לנו, כל מה שקרה לנו, כל מה שנראה, נריח, נשמע, נחוש, נפגוש, הכל, איפה נמצא, איפה נקבע, איפה נברא? בראשית, בראשית, בראש שלי, בראש הקדוש, אם הוא קדוש. אם הוא לא קדוש, זה מתחילות בעיות. יפה מאוד. עניין ראשון, מה זה בראש? בראש זה לא בקופסה, בגולגולת. בראש זה בדעת, זה הכוונה. בדעת שלי. כל אדם יש לו דעת, והדעת שלו קובעת הכל. כמו שאמר שלמה המלך, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אדם יש לו דעת, יש לו הכל. הכל. אין לו דעת, גם אם יש לו הכל, אין לו כלום. נכון או לא? אם אין לו דעת, אם בן אדם יש לו מיליארד דולר בבנק, אבל הוא לא יודע על זה, אין לו דעת, הוא לא יודע, הוא לא יודע שיש לו. הוא יכול ללכת לקבץ נדבות. מה זה שווה שיש לו מיליארד דולר? הוא לא יודע. אבל בן אדם יש לו כלום, אבל הוא יודע, יש לו דעת להבין שזה רגע לפני שהוא מקבל, להבין שהוא יכול עם הכלום הזה לעשות חביתה. יש לו דעת. אז יש לו הכל. עכשיו שהבנו את זה, אז אנחנו יכולים להתקדם על השלב. יש פסוק בספר בראשית, בפרק ב' בבריאה השנייה, שאומר ככה: ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. מה הסיפור? אדם וחווה נבראו גב אל גב, אחור ואחור זה נקרא. אחור ואחור, בלשון המקובלים זה נקרא אחור ואחור, גב אל גב, גב אל גב, גב אל גב. צלע זה לא פה, צלע זה כיוון. הם היו צלע, הוא לקח אותו מצלעו מהגב שלו, זה הכוונה, מהכיוון של הגב. אז היה הפנים שלה לאן? צד אחד. הפנים שלו לאן? צד שני. מחוברים בעורף ובגב, מחוברים. זוהר הקדוש אומר מוח אחדה, היה להם ראש אחד. זה לא שהיה להם גולגולת אחת, אלא מוח אחד, אחד המשון אחד, אלא שהכוונה הייתה שהם היו אחד, הם היו אחד מהותית, הם היו אחד, שני גופים אבל אחד. יפה מאוד. עכשיו שאלה לאיזה כיוון התכוונו, יש הרבה מאוד, איזה פה אוכל בשביל יושבים, לא ניכנס עכשיו רגע לשאלות האלה, זה עניין לשיעור נפרד. אבל מה כן? המצב של אחור באחור, שהם עובדים גב אל גב, הוא מצד אחד קרבה גדולה מאוד, מאוד, הכי קרובה שאפשר, זה הבשר יחד. מצד שני זה הריחוק הכי גדול בעולם. למה? כי היא לא רואה אותו, הוא לא רואה אותה. אין תקשורת. אין תקשורת, נכון? כשאין תקשורת, אתה יכול להיות בבית אחד עם מישהו, עם מישהי, ואת יכולה להיות בבית אחד עם מישהו, וכשאין תקשורת אתם כמו שני זרים נפרדים, כמו שני עולמות. בשביל להיפגש אתם צריכים לסובב את כל העולם. למה? אין תקשורת, אחור באחור, אחור באחור. זה נקרא מצב של גלות. אם נקרא את זה למישור של עם ישראל וקודש הבריחו, כשיש מצב של אחור באחור, זה נקרא הסתר פנים, זה נקרא גלות. למה זה נקרא הסתר פנים? לא כי השם שם משהו על הפנים, אין לו פנים, אלא הכוונה זה שהוא לא מסתכל עלינו, הוא לא משגיח כביכול עלינו בהשגחות הפרטיות הרגילות שאנחנו, בהשגחות שאנחנו רגילים לקבל ממנו, ואז זה נראה שהוא רחוק מאיתנו. באמת איפה הוא? סמוד עלינו. רק מה? אנחנו סובבנו את הפנים ממנו, אנחנו עשינו, הפנינו לו את הגב. שאנשים רבים, אנשים לא מדברים אחד לשני, מה הם עושים? סובבים אחד לשני את הגב, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לראות איך אתה מרגיש, לא רוצה שתדע איך אני מרגיש, לא רוצה שתראה את הפנים שלי, אני לא אסתכל על הפנים שלך, הפנים לשום פנים, בפנים, על הפ... כל אחד יחיה את החיים שלו. זה יכול לבטא קרבה גדולה מאוד, אבל ריחוק הכי רחוק שיש. אנחנו אחד, אבל אנחנו לא מכירים אחד את השני בכלל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אדם מתפלל, אדם מתפלל, אדם הראשון מתפלל, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זו התפילה של אדם הראשון, מה איתי? אחרי שהוא קורא לכל החיות, הוא מוצא להם זיווג ולא הם. אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? מפיל עליו תרדמה. התרדמה הזו נקראת בלשון הזוהר, בלשון חז"ל והזוהר המקובלים, דורמיטה, ככה זה נקרא, דורמיטה. זה בצרפתית לדעתי המילה הזו, או ספרדית, הנה חינם, יפה. דורמיטה, שזה תרדמה, והוא לוקח עכשיו ועושה נסירה, נסירה קוראים לזה, חותך כביכול, מפריד בין אדם לבין חווה. עכשיו תראו פלא פלאות, פלא פלאות, צריך להבין את זה, זה חידוש. מצד אחד מה הוא עשה? לקח דבר אחד, הפריד אותו לשתיים. הוא הרחיק או קרב? לכאורה הרחיק. מצד שני, מה זה מאפשר? פנים אל פנים. פנים אל פנים, מה זה? זה הקירוב הכי גדול שיש. כי בפנים אל פנים יכול להיות קירוב של, של רק שהם עומדים זה מול זה, וכבר רואים אחד את השני ומתייחסים אחד לשני. יש תקשורת, וזה גם יכול להיות נישוק, חיבוק ותשמיש. זה החיבורים הכי אינטימיים שאפשר. חיבורים הכי חזקים שאפשר. מה אפשר את הפנים אל פנים? תרדמה ונסירה. מי מורדם? האדם. לא חווה, לא חווה, לא חווה. מי הולך לישון? הבעל. הבעל. נכון? מה? אתם צוחקים, זה לא מצחיק. אני לא רוצה, תאמינו לי באמונה שלמה שמה שאני אומר עכשיו זה אמיתי לגמרי, לא מצחיק. ככה זה. ככה זה מהיום הזה. מהיום הזה. זה ככה זה, אתם רוצים לצמוח, תרדימו את הבעל. אמיתי לגמרי מה שאני אומר. יפה, הנה. עכשיו אשתו צומחת, הוא ישן, אשתו צומחת. עכשיו היה בצחוק. בכל אופן, אז מי ישן? אדם. אדם מופלת עליו תרדמה. מי ערה כל הזמן? חווה. לא כתוב שחווה ישנה. עליה הוא לא הפיל תרדמה. יפה מאוד. לקח אותם, הפריד אותם, לכאורה היית אומר הרחיק ביניהם, למעשה מה עשה הקדוש ברוך הוא? קרב אותם בקירובים הכי גדולים שאפשר. יוצא שקודם הם היו אחד ורחוקים, ועכשיו הם שניים עם אפשרות לקרבה. מה זה נותן האפשרות הזו לקרבה? חופש בחירה. קודם לא היה חופש בחירה, הם היו מוכרחים להיות אחד עם השני, מוכרחים. עכשיו מה יש? חופש בחירה. רוצים, מסתכלים אחד על השני, רוצים, סובבים את הגב. חופש בחירה. כשמשהו נעשה מחופש בחירה, הוא עולה דרגה. כל הקיום שלנו על פי הרב קוק, מרן הרב קוק, ולא רק, זה עניין שיש לנו שאנחנו בחירים, יש לנו את האפשרות לבחור. אדם וחווה, מה המעלה הכי גדולה שהם הגיעו אליה? שהם מתוך בחירה החליטו להיות ביחד, פנים בפנים. מה המעלה שיש, שאנחנו יכולים להגיע אליה, המעלה הכי גבוהה ביחס לנו לקדוש ברוך הוא, שמתוך בחירה אנחנו פנים בפנים. לא כי זה כפה למר כגיגית, כי אנחנו רוצים להיות פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. נכון? יפה מאוד. מי הלך לישון? גלות, גלות, אדם. זה גלות, לישון זה גלות, אין מוכין, אין דעת. בשינה אין דעת, אין מוכין. ככה מביאה הגמרא גם. אדם ישן, אין לו דעת. אין לו דעת. מי הלך לישון? אדם. מי לא הלכה לישון? חווה. עכשיו תגידו לי, מה לא כתוב פה בתורה? לא כתוב, ואף אחד לא שם לב לזה. אף אחד לא שם לב לזה. תגידו לי, הוא התעורר? תראו לי איפה כתוב שהוא התעורר אדם. אדם נמצא עדיין בשינה. אדם עדיין נמצא בשינה עד היום הזה. עד היום הזה הוא לא התעורר מהדורמיתא, הוא בחלום. אנחנו כולנו בחלום. אנחנו עוד לא התעוררנו. אנחנו חיים פה, בתווך, בראשית, מציאות מדומיינת לגמרי, חלום. חיים בסרט לגמרי. 100% חיים בסרט. כל המציאות הנראית היא מדומיינת לחלוטין. זה נקרא עץ הדעת, טוב ורע. דמיונות. לא, לא, גם נשים. גם נשים, אל תתבלבל. זה לא הכוונה לאישה, הכוונה לחלק הנקבי באדם. אצל אישה, הזכר, יש לאישה חלק זכרי וחלק נקבי. מה שדומיננטי אצלה זה חלק הנקבי. ואצל הגבר יש חלק זכרי וחלק נקבי, ודומיננטי אצלו החלק הזכרי. אמן. זה ככה יהיה תמיד. כן? יפה. עכשיו תראו דבר פלא פלאות. פלא פלאות. פלא פלאות. אם אנחנו, אתם יודעים מה זה אחוריים? אחוריים של שם. כן? אחוריים של שם זה שאני לוקח את השם, וכל פעם חוזר עוד אחורה, כמו נח, נא, נח, נחמה, נחמן, כן? כל פעם אני חוזר אחורה, לוקח עוד עוד. לוקח עוד עוד, נכון? אם אני עושה את האחוריים של אדם, א', א', ד', א', ד', מ'. עכשיו אני בודק מה הערך המספרי של זה. א' זה 1, א', ד' זה 5, 1 ועוד 5, 6. ואדם, אדם בגימטריה 45, 45 ועוד 6, 51. 51 בגימטריה. אם אני עושה אותו דבר עם חווה, חווה, ח', ח' ו', ח' ו' ה', נכון? קצר לכם שלא תתאמצו, מגיעים לתוצאה 41, כמו M, M, M כל חי נקרא, M, M. עכשיו אם אני לוקח את אדם וחווה ומחבר אותם, באחוריים, אחור באחור, אמרנו באחוריים, אחור באחור, לוקח 51 ו-41, כמה אני מקבל? 92. גימטריה אומרים חז"ל, פחד. פחד. זה, כן, פחד. זה מביא ספר הפליאה. הוא אומר, זה גימטריה פחד. הוא אומר, אין פחד יותר גדול מאשר גבר ואישה נמצאים אחור באחור. זכר ונקבה שנמצאים באחור באחור. אין תקשורת, אי אפשר לסמוך אחד על השני, זה מפחיד. זה הדבר, גבר שאין לו את האישה שבתקשורת איתו, הוא מתחיל להיות בלחץ. הוא מתחיל לפחד. הוא מאבד את הביטחון העצמי. הוא מאבד את היכולת להוציא את מה שהשם נתן לו, את התכונות שהשם נתן לו אל הפועל בצורה המיטבית. והפוך, פי כמה וכמה. אם היא לא יכולה לסמוך עליו, אם אין תקשורת, אם היא לא יודעת שהוא יהיה זמין, אם היא לא יודעת שזה, היא מאבדת את הביטחון העצמי. במקום לצמוח, היא כומשת. היא נובלת. זה פחד. זה נקרא פחד. שור חזל, פח חד. משתק. זה דבר משתק. פח זה מלכודת. בלשון הקודש. פח חד, מלכודת חדה. כמו כאלה שתופסים את הרגל של הזאב במלכודת. זה מין שיניים כאלה שננעלים על הרגל. זה פחד. זה כשגבר ואישה, אדם וחווה הם אחור באחור. מה קורה אם אתה לוקח אדם וחווה בפנים בפנים? אדם, אדם, 45, חווה, 19. כמה זה ביחד? 45, 19, אבי? 64. גימטריה, אוהבים. ככה מביא ספר פליאה. אוהבים. אוהבים בגימטריה 64. אדם וחווה, פנים בפנים. תקשורת, הבנה. אפשרות להביע ואפשרות אפשרות לתת ואפשרות לקבל בצורה מתוקנת. זה אוהבים, זה אדם וחווה. יפה מאוד. עכשיו אומר לנו האריזל, אומר תשמעו, הנה נתבהר אצלנו בדרושי נוקבה וזה ובעניין מיעוט הירח, כי בכל זמן של הגלות, גלות זה אחור באחור, עומדים זון, זון זה זרענפין, זה הזכר, ונוקווה, וזה הנקבה, אחור באחור כל ימי החול. אומר, תדעו לכם, יש שני גלגלי שיניים שמסונחרנים זה עם זה. גלגל אחד נקרא גלגל הימים, וגלגל אחד נקרא גלגל הזמנים. גלגל הימים זה מיום ראשון, מיום א' עד יום שבת, מיום ראשון עד יום שבת, וגלגל הזמנים זה החגים והמועדים. עכשיו, הגלגלים האלה הולכים יחד, הם מסתכרנים אחד עם השני. כל ימי החול זה נקרא שיהודי בגלות. מגיע שבת בגאולה. יפה מאוד. לולא בשעות התפילה ובשבתות וכיוצא בזה. מתי אתה יוצא מהגלות, או בשעות התפילה, כשאדם עומד בתפילה, הוא יכול לצאת מהגדר הזה שנקרא גלות של אחור באחור, כי הוא עכשיו עולה או בלשון הרמח"ל להיכלות, היכל קודש קודשים לבריאה, פוגש את המלכות והאצילות, הוא עכשיו פנים בפנים כביכול עם הקדוש ברוך הוא, או בשיעור תורה או ב... אבל אריזל אומר תפילות וימים טובים ושבתות. אז תפילות ושבתות אתה פוגש כביכול את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. זה בגלגל הימים, כמו שנתבהר שם. והנה כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמית על זה, כדי שתעשה הנסירה. אם רוצים פנים אל פנים, מה למדנו עכשיו? שצריך לקראת את אדם וחווה, להפיל דורמית על האדם, לעשות אותו ישן, להרדים אותו, לתת לו הרדמה, ולעשות את הנסירה. אומר האריזל, דורמיתה ונסירה, התהליך שבין גלות לגאולה הוא כואב, הוא קשה, הוא שינה, אין מוכין, אין דעת, אין מוכין. מה קורה לעם ישראל כשהוא נמצא במצב הזה? זה נקרא דורמיתה ונסירה. באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה? להטיב איתם או לא? ודאי להטיב. כי מתהליך הנסירה מה יצא? שקעה ותרדמה והכל, אבל הם עברו להיות פנים אל פנים, אהבה גדולה, אוהבים. אוהבים, פנים אל פנים אוהבים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה איתו פנים בפנים. אז מה הוא עושה? מפיל דורמיתה על זה, ועושה תהליך הנסירה, ועכשיו חוזרים להיות הקדוש ברוך הוא ועם ישראל פנים בפנים. מה התוצאה של המגילה? המגילה 10 שנים, או לממעיט 9 שנים, למרבה 13 שנה. תהליך המגילה הוא ארוך, הוא בין 9 ל-13 שנים. זה לא יום, זה לא 20 דקות שאנחנו קוראים לטבע. קוראים את המגילה 20 דקות, חושבים שכל האירוע היה 20 דקות. לא, האירוע היה 13 שנה. או 9 שנים, זה הרבה זמן. זה כל בוקר אתה פותח חדשות, שומע שקרה משהו, ואומר, טוב, אז קרה משהו, יאללה, בוא נתקדם. אני לא רואה את הנס, לא רואה שום דבר מיוחד. שום דבר מיוחד. אבל כל יום נעשה יותר קשה. קצת יותר קשה. דורמיתה. נסירה. קשה, אתה מרגיש את המועקה. זה מתחיל ללחוץ. עכשיו יש לך ברירה, אתה יכול להתייאש, אתה יכול להגיד לא, זה בדיוק מה שרוצים להסביר לי פה עכשיו. האריזה לא כתב את זה לבני זמנו דווקא, כתב את זה בשביל שאנחנו נשב פה עכשיו. זה קבוע מששת ימי בראשית שנשב פה עכשיו ונדון בזה. הוא אומר תדעו לכם, כשקשה, כשלחוץ, כשאתה מרגיש שאתה כביכול אחור באחור עם השם, זה רגע לפני הדורמיתה, זה בתוך תהליך הנסירה והדורמיתה, זה רגע לפני פנים אל פנים. תראה תהליך, תראה מה שקרה במגילה. הם היו בטוחים שאסתר כבר לא איתם, עם ישראל. כבר נגזרה הגזרה. כבר מרדכי עושה עליית נשמה, פוגש את אליהו נביא, שואל את אליהו נביא, נגזרה הגזרה, אומר לו נגזרה הגזרה. הוא שואל אותו נחתמה, אומר לו נחתמה בטבעת המלך. ואשר נחתם בטבעת המלך אין להשיב. ומה מרדכי? אליהו הנביא אומר לו את זה. מרדכי מתייאש? לא. יורד הנה למטה, לך כנוס את כל היהודים, מכנס את כולם, עושה מהפכה, משנה את הדין, משנה את הגזרות, משנה את כל מה שהיה שם. בזכות מה הוא משנה? בזכות זה שהוא לא מתייאש. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אני כבר לא זוכר איפה אמרתי את זה, אבל תדעו לכם, זה אחד החידושים הכי נפלאים שהיו לי אי פעם. סייעתא דשמיא הכל. בעיניי, יהי רצון שאני לא טועה. כתוב פרק ג', זה הפעם הראשונה שהשם של המן נזכר במפורש. מתחילים לדפוק ברעשנים ולעשות תררם בבית הכנסת. מתי זה? פסוק שפותח את פרק ג' במגילה. פרק א' וב', השם של המן לא נזכר במפורש. יש ממוכן, הוא המן, אבל זה לא כתוב המן. כתוב: אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בנמדתה האגגי. דרך אגב, תשימו לב שהוא לא היה פרסי בכלל, הוא היה אגגי. בגלל זה הוא אומר קודם, מה הוא מציע? הוא מציע למלך אחשוורוש שכל אחד יהיה סורר בביתו ומדבר בלשון עמו. הוא לא ידע פרסית, שבר את השיניים בפרסית, רצה לדבר עמלקית. אמר כל אחד יהיה בביתו, ידבר בלשון של הגבר. הגבר יביא את הלשון הביתה, איזה שפה שהגבר מדבר, גם האישה חייב לדבר. ככה הוא היה. בכל אופן, כתוב: אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בנמדתה האגגי, וינשאהו וישם את עסקו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. תקשיבו, פלא פלאות. כל אחד שקורא את הפסוק הזה, לפחות אצלי, משך שנים קראתי את זה, אמרתי, למה כולם קראו והשתחוו לאמן? פחדו ממנו. פחדו ממנו. מי רוצה להתעסק עם אמן? פחדו מאמן. כולם רואים את אמן, רואים עכשיו את אימח שמו וזכרו היטלר, רועדים מפחד. כתוב: מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, היחיד. כולם משתחווים, כל היהודים, כל הגויים, כל העמלקים, כל הלא עמלקים, כולם משתחווים. אחד עומד שם, לא קורא, לא משתחווה. אבל זה לא לשון הגמרא, לא לשון המגילה. המגילה אומרת: לא יכרע ולא ישתחווה בלשון עתיד. הוא לא אומרת: לא קורא ולא משתחווה. מה יש פה? תקשיבו טוב, הם לא השתחוו מפחד, הם השתחוו כי הם העריצו את המן, הם סגדו לאמן, הם סמכו להשתחוות לאמן. כל אחד מהם רצה להיות אמן. הוא ראה סלב, הוא ראה אדם שבא, שהוא היה קודם ספר, אחד שמספר אנשים, בלן במקווה. הוא היה בלן אמן, הוא היה בלן. אתם יודעים מה זה בלן במקווה? כמו שיש בלנית במקווה, יש בלן. הוא עושה את הגב שם, עושה סבון בגב לאנשים. זה מה שהוא היה. מי בלן במקווה, מספר, מגלב, כך קוראים לזה בשום חזל, הוא נהיה משנה למלך אחשוורוש. יש לו כל הכסף שבעולם, עשיר כקורח, יכול לתת 10,000 כיכר כסף על יד עושה המלאכה. יש לו, כמה בנים היו לו? מנדה, 10 זה מה שאתה מתורה במגירה. יש מנדה אמר 400, 218, 208, ויש כל מיני חשבונות. רוב בניו, רוב זה 208, תוסיף עוד 10 שכתובים, לא תוסיף את 10 שכתובים, 218, 200... אתם יודעים מה זה 208 בנים? שייך! כמה בנים, האישה המכשפה הכי נודעת בפרס. כל מה שהוא רוצה, ארמונות, הכל יש לו. סלב, עשה אקזיטים. כולם רוצים להיות ביל גייטס. כולם רוצים להיות סטיב ג'ובס, אני יודע. רוצים להיות המצליחנים. הוא מצליחן. כולם משתחווים לו. היחיד שלא מתבלבל זה מרדכי. למה הוא לא מתבלבל? כי כתוב על מרדכי, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. הייתה לו דעת. הוא לא היה מחובר לעץ הדת טוב ורע. מרדכי הדעת שלו באה ממקום עליון. הוא היה מחובר לעץ החיים. הוא מר הדחיה. מור דרור, מר הדחיה, אומר האונקלוס בתורה לפני שתי פרשיות, פרשת כי תישא. מה העניין? מה זה מור דרור? הבשמים שאיתם עשו את קטורת הסמים? מר הדחיה, מור דחי, מר הדחיה, מור טהור. מור זה בגימטריה עמלק, ממרש. אבל כשהוא טהור, כשהוא בא ממקום של טהרה, קדושה, זה הכל טהרה וקדושה, זה הכל ממקום מאוד מאוד עליון, זה ממקום, מהכתר. כשהוא בא מהכתר, אז הספק של המלאק נעלם, אין ספק. ידע את כל אשר נעשה, אין לו שום ספק, הוא יודע. מה הוא? הוא לא יכרע ולא ישתחווה. זה כל אחד מאיתנו, ובזה אני רוצה לסיים. יש לי תחרה וחבל, אבל אין מה לעשות. וכל אחד מאיתנו צריך לזכור את זה. המגילה נקראת איגרת. היא נקראת איגרת. אתם יודעים מה ההבדל בין מגילה, שזה לשון גילוי, לבין ספר, שזה לשון הערה, ספר מלשון ספיר, מאיר. אתה לוקח, כותב על משהו, אז אתה מקיף את הנושא מכל הכיוונים בדברים, אתה מאיר אותו. אתה מאיר אותו, אתה לומד עליו. לבין איגרת, והמגילה נקראת מגילה, ספר ואיגרת. אתם יודעים מה המיוחד באיגרת? שאיגרת זה מכתב אישי. אומרים חז"ל, כשאדם מקבל את המגילה, קורא את המגילה, הוא עכשיו קיבל מכתב אישי מהקדוש ברוך הוא. אישי, אישי פרטי, השנה, תרי, תשע"ט, המגילה, מכתב אישי. אדוני, קיבלת מכתב אישי מהקדוש ברוך הוא. זה איגרת. איגרת זה מכתב אישי. אריזל אומר, תראו מה, זה, הלוואי והיה לנו יותר זמן, אבל בסדר, נראה מה נעשה עם זה בשבוע הבא, אולי בימי לא. אריזל אומר על האיגרת הזו, הוא אומר ככה. הוא אומר בדרושים, וזהו עניין היות המגילה נקרא איגרת ונקרא ספר, ויש לה דינים כתורה שבכתב. ועכשיו פה הוא מסביר, מגילה זה הוו, לא ניכנס לזה, זה הזרענפין וכו'. הוא מסביר את העניין הזה, מה זה איגרת? ומה זה איגרת? איגרת זה לשון אתגר. כל פעם שאתה מקבל מכתב מהקדוש ברוך הוא, מכתב פנייה, נגיעה, ניסיון, קושי להתמודד איתו, אתה מקבל אתגר, זה איגרת. איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתך? נותן לך איזה ניסיון, נותן לך איזה אתגר לעמוד בו, זה איגרת. איפה תמצא את הפתרון לאיגרת? במגילה. כל שנה יאיר לך משהו חדש במגילה, משהו חדש. השנה צריך להעיר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. לא השתחוו לאמן מפחד, השתחוו לאמן כי הריצו אותו. אנחנו צריכים לבטל לחלוטין כל הערצה, כל סגידה למי שזה לא יהיה, קרוי בשם מצליחן. הסגידה והערצה שלנו צריכים להיות שמורים רק לגדולי ישראל, רק למישהו בן תורה. אין מה להריץ ואין מה לסגוד לאף אחד אחר, כי כולם זה בתוך העולם הדמיון. היחידים שמחוברים לעץ החיים זה מי שהולך בדרך של תורה ומצוות. היחידים שמחוברים לעץ החיים, לא לעץ הדעת טוב ורע. דעת זה גימטריה ערב רב. זה מקום, דעת יכולה לקחת אותנו למקום שלילי. בסוף המקום הגבוה, אם אתה רוצה להיענות לאתגר ולהצליח באתגר שלך בחיים, באיגרת שקיבלת, אתה צריך לעלות מעל הדעת ולהתחבר לעץ החיים. בפורים זו ההזדמנות האחת והיחידה לעשות את זה בכל ימות השנה, לעלות לעץ החיים, זה בפורים, כי אתה יכול להגיע אל מעל הדעת. איך? חייב איניש לפסו מי בפוריה עד דלא ידע, עד שהוא לא ידע, שהוא מעל הדעת, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. מה מסובך לדעת בן ארור? זו אותה גימטריה, ארור המן לברוך מרדכי, תף קוף ב', אם אני זוכר נכון את הגימטריה, זה 502, וזה אותה גימטריה. עכשיו שואלים לך, תגיד לי, ארור המן? למה ארור? בתוך העדים של האלכוהול. למה ארור? אתה בתוך היין. למה ארור? למה אתה אומר עליו ארור? תראה איזה חג יפה קיבלנו. אתה כבר לא יודע, הוא ברוך, הוא ארור, אתה כבר לא יודע. מה, עלית מעל הדעת. במקום הזה שנקרא מעל הדעת, המקום הזה נקרא עץ החיים. שם אתה יכול להגיע להשגות, אתה יכול להגיע להבנות, אתה יכול לקבל החלטות, אתה יכול לקבל כוח, אתה יכול לקבל שנפטרים ולפתור את כל הבעיות, לעמוד בכל האתגרים, בכל האתגרים בלי יוצא מן הכלל, בבני חיי מזוני, בכל מה שאדם חסר לו משהו. ולכן רק בפורים אפשר להגיע לשמחה כזו שאפשר לשים פלקט על המעלמה של החורבן ולהגיד עכשיו בזמן של שמחה. שמחה זה לקחת במקום של עץ החיים ששם, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. מה, 30 שנה אני עם הבעיה הזו, עכשיו זה אני אצא מן הפתאום ככה בקסם, לא יכול להיות. אתה אומר לא יכול להיות, אתה עם המלאק, עשית אנגוז'ה עם המלאק, הכניס לך ספק, לא יכול להיות. סמיה לא יכול להיות, אתה במקום שהכל יכול לקרות, הכל יכול להיות. זה המקום של הסתירה, זה המקום של עץ החיים, יש בו סתירה. זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא, אמרת לכם, זה סתירה. או קדוש שזה נבדל, מופרד, את מקודשת לי, את רק שלי, לא של אף אחד אחר, אין אפילו פספוס, זה אבסולוטי, זה מוחלט, זה קדוש. או ברוך, ברוך זה לשון הרכבה, להרכיב, להבריך את הגפן לאדמה, אתה מוריד משהו אל הזה, אתה מברך מישהו, אתה עושה פעולה יחד איתו. אני צריך את השם בשביל לתת ברכה, לתת את השם של הבן אדם, או לשים עליו יד, זה לשון של חיבור. אז תחליט, הקדוש ברוך הוא הקדוש או ברוך? הוא נפרד, נבדל, מופרש, קדוש, או ברוך, מורכב, פה, כאן, נוכח? סתירה, סתירה. זה לא מתקיים בדעת הסתירה הזו. היא רק במקום שמעל הדעת. כל המושגים של קדושה וטהרה הם מעל הדעת. החיים, חיים, חיים של קדושה וטהרה, חיים אמיתיים, לא חיים של הסרט, של ההוא שלא התעורר. אתם חושבים שאני צוחק, אדם לא התעורר. אתם יודעים מתי הוא התעורר? בקץ הימים, שיבוא משיח. למה זה נקרא קץ? כי הוא יקיץ מהשינה. מאוד פשוט. מי שקם מהשינה אומר, הוא יקיץ משנתו. זה קץ הימים. כשנתעורר מהשינה נבין, עד אז יש יום אחד בשנה שאפשר להגיע להבנות האלה, נקרא לזה קצת בעזרה מלאכותית. חי אבין יש לפסום מפורי, אנשים לא צריכות להשתכר, הם ממילא כבר בעץ החיים. אבל גברים, אם אתה יודע שאתה לא עושה שגיאות ולא עושה שטויות ולא מדבר דברים בטלים, נרדם מתוך היין, זה לפספס את הזדמנות החיים ליישר קו בכל המציאות. אני אומר לכם, בכל דבר, כל דבר, כל דבר שאדם רוצה יכול לקבל בפורים, כל דבר. ומי שיכול בחצות הלילה אחרי קריאת המגילה לא ללכת לישון, לא ללכת לישון, חצות הלילה מדויק על פי לא חצות 12 בלילה, לחצות לפי הלוחות, בחצות הלילה לקרוא קצת תהילים, כמובן לבכות להשם, להתחנן, לבקש, לזעוק, ויזעק זעקה גדולה ומרה, לזעוק, לא להתבייש, לא להחזיק פוזה. אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא, איזה פוזה אתה מחזיק? מה אתה מחזיק פוזה? לא נעים, השכנים ישמעו, וזה צעק לתוך הכרית. צרח את עצמך לדעת, מרדכי היהודי זעק, צריך לזעוק, אתה זועק ולבקש מה שאתה רוצה, ובעזרת השם נושאים, יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדיקי מבינה בית המקדש במהרה בימינו אמן. יש עניין?